טוב. איך זה עובד?
טוב, אני כן, אעשה את הדבר. אוקיי. ברוכים הבאים לגיימפוד, פודקאסט של בלו של בלו בלו בלו. סליחה.
פודקאסט של בלו 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 בלים.
בלו 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 בלו, כן.
כן.
אוקיי.
תהיה בטוח בעצמך.
שוב.
כולנו סומכים עליך.
אנחנו איתך.
כן, לגמרי. מאחוריך. לא עושים לך קרניים.
אוקיי, יצאתם כל קבוצה?
כן, אני מקווה.
ברוכים הבאים לגיימפוד, הפודקאסט של בלוג המשחקים גיימפוד, פרק 372, אני אופיר שוורץ, איתי
עידן דקל,
שחר גרין,
שלום לכם,
שלום,
יצאו משחקים אשכרה,
כן, זה גם בחלקו,
כן, באמת מפליא,
כן, וכן גם סיכום משחקים שיצאו לפני לא לאחרונה,
כן, חלקנו נוטים לעשות את זה,
כן,
זה חשוב לזכור את ההיסטוריה שלנו.
כן, לגמרי. כי יוצאים עליהם משחקים כל הזמן, וזה לא הוגן שמדברים רק על החדשים.
נכון.
לא, אני עדיין משחק סלייד אספייר.
בבקשה. אבל אם אתה מדבר על זה בגיימפוד.
למעשה ברגע זה ממש.
מעניין. מאוד מטה.
כן.
הרבה שכבות.
כן, כן.
אבל לפני שאנחנו מגיעים לדבר על המשחקים שיצאו לאחרונה ששיחקנו שנדבר עליהם.
Right.
ממש אתמול. ביחס להקלטה כמובן. הייתה הכרזה מעניינת מוואלב.
רגע, הפסקת חדשות. וחזרנו.
אז כן, וואלב הכריזה על שלושה דברים חדשים.
שאף אחד מהם הוא לא משחק.
שאף אחד מהם הוא לא משחק, כי הם לא עושים משחקים יותר.
כן.
פשוט הם כבר הגיעו למספר 2 בכל משחק שהם הוציאו, אז הם חייבים להפסיק.
מוזר שהם לא הוציאו את האינדקס 2.
כן, זהו, מתישהו בשנים הקרובות הם יוציאו את הסטים דק 2, ואז הם יצטרכו להפסיק שם, וזה right. מאוד חבל. אז בינתיים, ההכרזות לא כוללות סטים דק חדש, אבל מה שהם כוללות זה כאמור שלושה דברי חומרה. הראשון והכי מסקרן מביניהם זה הסטים משין. שזה מחשב, כן? זה PC. הם אומרים במפורש, זה PC. אל תצפו למשהו שהוא לא PC, כי זה PC. אבל להגנתם, בימינו גם האקסבוקס הוא די PC, והפלייסטיישן גם הולך בכיוון הזה. אז הסטים דק הוא בגאווה מכריז, אני PC, סטים משין, אבל הוא PC בגודל איזשהו קובייה כזה, שכמובן מיד קיבל באינטרנט את הכינוי גיימקיוב.
זה כמו גיימקיוב אם אתה מצונן.
כן, זה כמו גיימקיוב אבל בלי ידי.
כן. אז קטן, זה כזה 15 סנטימטר כל צד, וזה בייסיקלי קונסולה, רק שזה PC עם סטים, זה יכול להתחבר לטלוויזיה, זה עובד עם הסטים קונטרולר החדש שנדבר עליו עוד רגע, ויש עליו סטים OS כמו לסטים דק, שיודע לשחק את כל המשחקים שסטים דק יודע לשחק, שזה רוב המשחקים שיוצאים לסטים.
זה בעצם סטים דק נייח.
כן, ויותר חזק,
כן.
משמעותית, כאילו יכול להריץ משחקים ב-4K, הוא יכול להריץ משחקים שהסטים דק קצת כזה מקרטע עליהם, כן, זה סטים דק, נייח וחזק יותר, הם אומרים שזה גם מבחינת הספקס וגם מבחינת המחיר, די ברמה של entry level gaming PC, אז כזה לא הכי טוב שתקנו עכשיו כזה, אם אתם קונים מחשב יהודי לגיימינג, אבל הוא טוב.
אני חושב שאמרו 4K 60fps?
כן, כל עוד זה משתמש ב-FSR של AMD, בסופר רזולושן.
כן, עם כזה, עם אפסקיילינג.
כן, זה בסדר.
אבל הרבה דברים משתמשים באפסקיילינג.
כן, גם בקונסולות, ה-4K זה עם אפסקיילינג.
כן, אז בקיצור הוא חזק ברמה סבירה, בוא נגיד, ו... בגדול, זה ה-Steam Machine. קוראים מאזינים ותיקים, אולי זוכרים את הניסיון הקודם של Valve להשיק משהו שנקרא Steam Machines, שלא הצליח במיוחד, אבל זה היה אמור להיות כזה אקוסיסטם שחברות, כאילו, third party ייצרו מחשבים שכאילו יקבלו את התווית של Steam Machine, וזה היה מאוד כזה לא ברור מה זה בכלל. זה פשוט מחשבים עם כזה חותמת של Valve. אז הפעם זה משהו שהם יצרו אין-האוס, וזה דבר אחד עם ספק אחד, יש לו כאילו, הבחירה היחידה זה אם רוצים חצי טרה או שני טרה יחסון, וכל השאר זה פשוט מה שזה.
מאוד קונסולה בעצם.
כן, זה קונסולה רק PC ועם סטים.
כן.
שזה תכלס, נשמע אחלה. כמובן, תלוי במחיר. הם עוד לא הכריזו על מחיר. אף אחד לא יודע על המחיר. ראיתי ניחושים בין כזה 800 ל-1000 דולר. שזה הרבה לקונסולה, אבל לא הרבה ל-PC. אז כאילו...
אתה חוסך את זה על משחקים, אני חושב.
כן.
זה הכי קרוב לקונסולה שוואלב מוכנים כנראה להוציא.
זה כנראה הכי קרוב לקונסולה שמחשב, כאילו PC, הולך להגיע.
כן, זה הכי קרוב לקונסולה שזה לא קונסולה, ובגדול זה קונסולה, בכל המובן אפשרי.
כן, מה הגדרה של קונסולה באמת.
כן, מחשב שהמטרה שלו זה משחקים, ומחברים אותו למסך.
וכאמור, הגבול הזה מאוד מתשתש בשנים האחרונות גם ככה.
נכון.
עכשיו, בזה שאקסבוקס הוא בעצם סוג של PC, אבל גם כמעט כל PC הוא סוג של אקסבוקס, עם ה... מסגור החדש של מייקרוסופט.
כן. אני כן אגיד משהו אחד שכנראה לא יהיה, לפחות לא יהיה קל או נוח לעשות על ה-Steam Machine, זה Game Pass, למרות שהוא PC. כן.
יש דרך בטח לעשות Dual Load למערכת הפעלה ולהתקין גם Windows.
אז זהו, אני בטוח שזה אפשרי, אני בטוח שזה יהיה, בוא נגיד, מחוץ להישג יד של אנשים שהם לא מעוניינים ממש להתעסק בקרביים של מחשב.
כן.
כאמור, רק הכרזה ראשונית, נראה מתי זה יצא באמת.
עיתונאים כבר שיחקו בזה, כלומר, זה לא סתם איזושהי הכרזה ואמרו...
כן, כן, לא, יש להם...
יש
הם, הם כבר שולחים כאילו דב קיטס למפתחים, אני מניח שבגלל זה הם הכריזו על זה עכשיו, כדי להגיד, תפתחו לזה משחקים.
כן.
ויחד עם זה מגיע, הזכרתי את הסטים קונטרולר החדש, ששוב, מאזינים ותיקים, בטח זוכרים את הסטים קונטרולר הקודם, שוואלב הוציאו, שהיה מאוד מוזר, עם שני טרקפדס ענקיים, שתיאורטית אפשר להשתמש בהם למשחקים שדורשים עכבר וכאלה, אבל בוא נגיד, פחות נוח לרוב המשחקים, אז הסטים קונטרולר החדש עדיין מכיל שני טרקפדס, אבל הם יותר... זה בייסיקלי נראה כזה כמו איך שהייתם מדמיינים קונטרולר עם הקונסולה היחידה ששיחקתם בה, זה סטים דק?
זה כאילו סטים דק מרוכז, אם אתה לוקח, אם אתה מוריד את המסך,
כן.
פשוט מחבר שני הצדדים שלה.
אז יש לו עדיין את השני טרקפדס, ואו ממש אוהבים טרקפדס.
כן, כי אני מאמין שבאמת הרבה משחקים דורשים עכבר, והם לא רוצים שהמשחקים שלך יהיו אחר כך מבוססי גיימפד.
כן, אז כן, משחקים מבוססים גיימפוד, זה...
זה מעניין. אנחנו לא רציתי להציר על זה, אבל מאחר שזה כבר נאמר, אז כן, אנחנו בהחלט פותחים חברת הפצה. משחקים מבוססי גיימפוד, אנחנו לא בדיוק יודעים איך זה יעבוד, אבל שמעתם על זה כאן לראשונה.
Watch this space.
כן, כן.
כן, אז כן, לסטים קונטרולר החדש יש עדיין שני טרקפדס, אבל הם בגודל נורמלי וכזה בלמטה של השלט. הוא קצת נראה כמו הקונטרולר של ה-PS5, אבל שבמקום שיש כזה רווח בין שני המקומות שלהחזיק בידיים, אז זה ממולא באמצע ושם נמצאים הטרקפדס.
ויש להם גם שני לחצנים לכל יד בצד האחורי.
כן, ויש איזה ג'יירו שלא ברור לי מה בדיוק הוא יודע לעשות, אבל זה עוד פיצ'ר.
וקצת נראה כאילו הייתה פגישה של 5 דקות, מישהו צייר על דף שנייה עם עיפרון איך נראה, איזה פיצ'רים צריך שיהיה ואיך נראה בערך המיקום של כל דבר, ואז עשו בדיוק את זה ולא שינו שום דבר בעיצוב.
ממש מרגיש ששחר נורא סקפטי לגבי כל ההכרזות האלה.
הסטים קונטרולר מאוד מכוער.
הוא באמת מכוער, כן. הוא מכוער, אבל אני אגיד, פיצ'ר אחד מאוד נחמד של גם הסטים דק וגם הסטים קונטרולר הישן והחדש, זה שאפשר מאוד בקלות לתכנת את המקשים, אפשר לעשות שהכפתורים מאחורה יעשו מה שאתם רוצים, הטרקפדס אפשר לכוון מה הם עושים, ו... זה פותח הרבה אפשרויות, כאילו גם משחקים יכולים לשים קונטרול סקים קאסטום לקונטרולר אם הם רוצים, ואז זה כן פותח אפשרויות מעניינות. אני מסכים שהוא מכוער, כן? אני לא חושב שאפשר להכחיש את זה. כאילו אני גם לא חושב שהוא, בוא נגיד, יעקוף את השלט של ה-PS5 בתור הקונטרולר החביב עליי, אבל הוא נראה מאוד פונקציונלי, כן? ואלב הם באופן כללי, יש להם חשיבה מאוד פונקציונלית לדברים. ובזה הוא נראה אחלה, ואני בטוח שיש אנשים שממש יעופו עליו, שאנשים שאוהבים כזה את לעשות רימאפ לקונטרולרים שלהם, ולהשתמש בכל מיני אקסטרה מקרואים וכאלה. זה יכול להיות מאוד נוח למשחקים שמתוכננים, שמוצבים ל-PC, שהרבה פעמים נוטים להניח שיש לכם מקלדת שאתם יכולים להגיד ללחוץ F5 בשביל לעשות quick save, או M בשביל לפתוח את המפה, או I בשביל לפתוח את האינבנטורי. אז במקום ללכת דרך שלוש רמות של תפריטים כדי להגיע לדברים האלה, אפשר לתכנת את אחד הכפתורים מאחורה שיעשו. זה כן נשמע לי מאוד.
באמת בהנחה שאנשים, שמספיק אנשים השתמשו בזה, או שמספיק אנשים ימצאו בזה את הצורך כדי להפוך את המוצר הזה לפופולרי, ולא נגיד כמו הסטים קונטרולר הקודם, שזה סוג של נובלטי אייטם.
אגב, זה לא מאוד חריג בשוק השלטים למחשב, גם למחשבים של, גם לשלטים של HBDO, אפשר לעשות רימאפינג לכפתורים, איך שאתה רוצה.
ואני בטוח שהסטים משין יעבוד גם עם 8BDO, אם זה מי שרוצה. אבל...
זהו, אני תוהה איך זה יתמוך בנניח שלט של פלייסטיישן. האם אפשר פשוט לחבר שלט של פלייסטיישן 5 עם בלוטוט לסטים משין ולעבוד, ולשחק איתו רגיל?
כן, אני יכול להגיד לך, unequivocally, כן, כי חיברתי שלט של פלייסטיישן לסטים דק, וזה אותה מערכת הפעלה.
כן, אז יש תמיכה כבר מלפני כן, אז כן, כנראה המשיך אותה תמיכה.
פיצ'ר אחד, כן, מאוד מגניב שיש לסטים קונטרולר, זה שהוא מגיע עם מין כזה, לא יודע, דונגל, מין כזה דבר מגנטי שמתחבר ל-USB, שיודע להיות גם משדר כזה בלוטוז, וגם מטען, כלומר הוא מתחבר מגנטית לשלט וטוען אותו. אז אפשר כזה לשים את השלט על זה בזמן שלא משחקים, או אפילו אם רוצים לשחק חוטי, אז פשוט להרים אותו עם המגנט מחובר ולשחק, אז להרים אותו כשרוצים לשחק ולשחק מיד, וזה חמור. כן, הסטים קונטרולר הוא בהחלט הפחות מעניין מבין שלושה הדברים החדשים. אז בואו נגיע לשלישי, שזה הסטים פריים, שזה קסדת VR החדשה של ולב, וזה שדרוג מאוד משמעותי ביחס לאינדקס. האינדקס היה כזה high-end VR שמאוד יקר, ולפי השמועות מאוד כאילו חזק ועושה טוב את הדבר הספציפי הזה, אבל עדיין כזה דורש את הדברים האלה, המקלות האלה שמכוונים אותו, ודורש קבל, וכאמור יקר, ו...
כן, נראה פשוט היו פתרונות זולים משמעותית וטובים כנראה באותה מידה.
הוא יצא גם לפני 6 שנים.
גם נכון.
כשהוא יצא הוא היה state of the art, לא היה שום דבר שהיה קרוב אליו אפילו, אבל הוא גם היה יקר בטירוף.
הוא היה יקר בטירוף, וגם לא הרבה אחרי זה יצא Oculus Quest, שהפך להיות דפקטו הסטנדרט ל-VR, כי מי רוצה לשחק VR עם קבל ענק שמתחבר לך לראש כשאפשר לשחק בלי קבלים. והסטים פריים, הוא לא רק אלחוטי, או כאילו כזה סטנדלון, הוא יודע לשחק משחקים על עצמו, יש לו פשוט מחשב בתוכו שיכול להריץ משחקים כמו הקווסט.
אגב, לא רק משחקי VR.
כן, באופן כללי, שנייה, נגיע לזה עוד רגע. אז חוץ מזה שהוא סטנדלון PC שיודע להריץ משחקים בפני עצמו, הוא גם יכול להתחבר למחשב חזק יותר בחיבור אלחוטי. שזה game changer לדעתי, או לא game changer, אבל זה ממש מגניב. זה שדרוג משמעותי.
כן.
זה שלא משנה איך ומה רוצים לשחק, לא צריך קבל, זה מטורף. כן, הרעיון של ואלב זה שאנשים, כאילו, שאפשר לשים אותו ולשחק כאילו איזה משחק שרוצים. אני לא חושב שאנשים יעשו את זה. מי רוצה עכשיו לשבת ולשחק, אני לא יודע, Slots and Daggers, או
Hades 2, על...
כן, Hades 2, עם קסדת VR על הראש.
אותם אנשים שרוצים לשחק משחקים אחרים עם קסדת VR על הראש, אני חושב.
אלא אם באמת מי עושה את זה.
אז משחקי VR זה הגיוני לשחק עם קסדת VR על הראש, כן? כי זה
לא... כן, ברירה. לשחק אותם, אבל... אני מעדיף לשחק אותם באופן אישי בלי קסדת VR על הראש, אבל אי אפשר.
אני חושב שזה יכול להיות מגניב, נגיד, לטיסות או נסיעות ארוכות, בכל עוד אתה לא הנהג. אולי באיזה קטע כזה של אם אין לך מסך מספיק גדול או משהו בבית, אתה פשוט שם על עצמך את הקסדה הזאת, ויש לך לכאורה מסך, אני לא בטוח איך זה, מה המתמטיקה, אבל טוענים שזה נראה כמו מסך. כן, מאוד גדול. אז זה באמת לא הדרך שבה אנשים, אני חושב, מפנטזים על לחוות משחקים, אבל אולי אפשר למצוא לזה use cases.
כן, אוקיי, את זה אני יכול אולי לראות. בוא נגיד, אני לא רואה מישהו קונה את זה בשביל זה.
כן,
תראה. עכשיו, כמובן, חייבים לשים פה את הכוכבית של זו הכרזה ראשונית, לא, אנחנו לא יודעים לא מתי זה יצא ולא כמה זה יעלה, כל השלושה הדברים האלה, שזה שני פקטורים די משמעותיים.
כן, ולב אומרים, זה מוצר פרימיום, אבל פחות פרימיום מהאינדה. נמציחו שהוא יעלה פחות מהאינדה.
אז זהו, אלה כל ההכרזות של ולב. לכם עוד מחשבות אחרונות לפני שנעבור הלאה?
נשמע לי קצת שהם הכריזו על סוג של אקוסיסטם הארדוור חדש, או קונסולה חדשה נגיד, ומאחוריה עומדת מפיצת קונסולה שבקושי אולי במקרה הכי טוב תוציא משחק אחד בשנה. וכבר יש לנו את הפלייסטיישן. אז אני לא יודע כמה זה יצליח, זה מעניין.
תראה, הפלייסטיישן הצליח מאוד, למרות שהם מוציאים בערך משחק לשנה, ולסטים יש ספריית משחקים הרבה יותר ענפה מהפלייסטיישן.
כן, אז מעניין, זה מעניין, זה איזון מעניין. אפשר לצגל את זה ככניסה של חברה חדשה לשוק הקונסולות במידה מסוימת, בתזמון יפה עם היציאה של מייקרוסופט, אני מניח. אולי, אבל כן.
לשוק הקונסולות הלא ניידות.
כן, אבל זה מעניין. זה מעניין איך זה ילך, איך זה יתפוס, איך זה ישפיע על השוק, אם יהיו... הרי הרעיון המקורי של הסטים משין זה היה שחברות אחרות יוציאו סטים משין.
כן, אבל זה כנראה לא עבד להם, כנראה לא... אופר לא היה היחיד שלא הבין איך זה יעבוד.
נכון, אבל האם עכשיו שהם יוציאו גרסה משלהם, האם הבין אני איך זה יתפוס ויהיה פופולרי, האם הם יחזרו לרעיון הזה שעוד חברות יכולות לפתח סטים משינס משלהם?
הם אמרו, אני חושב במפורש, שזה לא הכוונה, שעכשיו הם אמרו, אוקיי, עכשיו נעשה את זה בעצמנו, נעשה את זה כמו שצריך.
אוקיי.
הם פחות או יותר עברו להיות חברת חומרה לאחרונה. זה מה שמעניין אותם, זה מה שהם כאילו חוץ מי.
כן, זה מעניין, הם עברו מחברת משחקים לחברת סביבת, כאילו, לחברת סטים תכלס, חנות אלקטרונית. כן. ואז משם עברו להארדוור, ולא מה שאכפת להם.
לא, 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 שכחת שלב חשוב. כן. מחברת סטים הם עברו לחברת קוסמטיקס לטים פורטרס 2.
כמובן,
קאונטר סטרייק.
נכון.
ועכשיו הצעד הבא הוא חומרה.
כן. שזה סך הכל מסלול די סטנדרטי שחברות עוברות.
כן.
כן, אז כך.
כל יום, כן. אוקיי, אז זה הכל להפעם בחדשות ולב. רק לפני שאנחנו עוברים למשחקים, אם אנחנו כבר בחדשות, אז אני אזכיר ממש במשפט אחד. אף אחד לא ראה את זה בה, אני בטוח, אבל GTA 6 נדחה שוב.
וואט.
התאריך היציאה הנוכחי הוא 19 בנובמבר הבא, לא עוד 5 ימים.
כן, חשבתי בהתחלה שהם עושים כזה shadow drop, אבל לא.
כן, הוא נדחה כל כך הרבה שהוא יוצא היום.
כן, אז הם יכולים לעשות סילקסונג, אנשים היו מקופים את זה.
אז כן, 19 בנובמבר 2026, נכון לעכשיו.
הוא יצא כשהוא יהיה מוכן, הם לא ממהרים לשום מקום, אין להם סיבה למהר.
לגמרי, מפטרים עליה אנשים בדרך.
כן, GTA 5, GTA Online עושה כל כך הרבה כסף שהם יכולים לקחת כמה זמן שהם רוצים.
ואין להם בעיה לרסק ועדים בדרך, הכל בסדר.
כן, בינתיים, בזמן שהם מרוויחים מיליארדי דולרים קצב מסחרר מ-GTA Online, ועובדים על משחק שכנראה הרוויח אפילו יותר כסף, אז הם גם פיתרו משהו כמו 30 עובדים, שבבירור union busting, כאילו, חברות גדולות לא אוהבות איגודי עובדים, וטייק טו היא חברה גדולה, והם כן, פיתרו 30 עובדים מרוקסטאר באנגליה, שהם פעילים באיגוד, ועכשיו יש הרבה בלגן סביב זה. נראה אולי בפרק הבא יהיה קצת יותר, זה העניין יתקדם, כי יש תביעה, לא היה תביעה עדיין. יש תביעה, כן, של איגוד העובדים הכללי כזה באנגליה. תבע אותם על זה, ובנוסף יש ארגון של העובדים ברוקסטאר, שהוא כזה מכתב זוהם להנהלה, ועד הפרק הבא נדע יותר. זה לא שנגיד לכם לא לקנות את המשחקים שלהם, כי המשחק הבא שלהם יוצא עוד שנה.
ויש לי תחושה שאתם לא בדיוק תקשיבו לנו, בכל מקרה.
כן, וכולם יקנו אותו בכל מקרה, כן. אוקיי, ועכשיו נשים ברוורס את המוזיקה של החדשות, ונדבר על משחקים.
אז אני שיחקתי בלהיט הגדול הנוכחי, שזה דבר שאני לרוב לא עושה, לא בקטע של להיטים, אלא ספציפית בקטע של משחקי אונליין, ושיחקתי בארק ריידרס, שהוא...
אקסטרקשן שוטר.
מעולם לא שיחקתי באקסטרקשן שוטר, ראיתי קליפים וטיקטוקים מטרקוב, אני חושב, וכאלה. בגדול, הרעיון של אקסטרקשן שוטר, אם לא שמעתם על זה, זה שוטר, ואתם נופלים למפה, או הולכים למפה, או נוחתים במפה, לא יודע. ויש לכם זמן מוגבל לאסוף שלל משאבים, כל מיני נשקים, כל מיני חתיכות מתכת, חתיכות גומי, דברים שנועדו כדי ליצור ציוד יותר טוב. בעולם שבו אתם נמצאים, במפה שבו אתם נמצאים, יש אנשים נוספים. במקרה של ארק ריידרס יש מעט אנשים ולא מעט רובוטים שנקראים ארקס, שהם בתצורות של ווקרס כאלה מאוד מאיימים, שאם אני רואה אותם אז אני פשוט מסתובב ובורח, כי אין לי שום דרך להתמודד איתם. וחלקם הם רחפנים חמודים שאיתם אני כן יכול להסתדר, אם אני מצליח לראות להם בפרופלורים ואז הם מתים. אבל הרעיון במשחק הוא שאתה אוסף ציוד, מצליח להגיע לאיזושהי מעלית שאתה יכול להזמין, שכמובן לוקח לה דקה בערך להגיע, והיא עושה מלא רעש, אז שחקנים אחרים יכולים להגיע לשם גם כי הם יודעים שאתה שם, מכונות באזור יכולות לשמוע את זה ולהגיע לשם ולנסות למנוע ממך לברוח חזרה למקום בטוח, ואם אתה מצליח לצאת עם כל הציוד שלך בחיים, אז אתה שומר אותו ויכול להשתמש בו כדי לשרג את הציוד שלך, לנשקים יותר טובים, לציוד של רימונים מיוחדים, לכל מיני שדרוגים כמו הוקשוט שמאפשר לך לנוע בעולם בצורה הרבה יותר יעילה וכו וכו. זה בעיקרון הסבב הסטנדרטי של אקסטרקשן שוטרס. ספציפית ארק ריידרס מתרחש בעולם שהשתלטו עליו רובוטים שנשלטים על ידי AI מרושע, שהורגים את כל מי שהם, כל אדם שהם רואים על פני השטח, ואנשים נאלצו לשרוד מתחת לאדמה בעיר או ערים מתחת לאדמה, ואתה ריידר, שזה מישהו שעולה מדי פעם מתחת לאדמה, ומנסה להשיג משאבים כדי לאפשר לעיר להמשיך לשרוד. המשחק מאוד מאוד מעניש, שזה גם איזשהו פיצ'ר של extraction shooters, אתה מת יחסית מהר, כמות הנזק שאתה עושה היא לא גדולה בהרבה מקרים, ובטח מול המכונות היותר קשות. יש מכונות בעולם המשחק שאני לא נתקלתי בהם, אבל הן קיימות וראיתי שהן בגודל של הרים, אפשר להילחם בהם, לא ידוע לי שמישהו אי פעם ניצח את אחד מהמאוד גדולים האלה עדיין, אבל יש באמת מכונות בקנה מידה מטורף.
תן להם זמן.
אבל כן, עם הזמן אני מניח שזה יקרה, עם שחקנים שמתמקצעים ומשתפים פעולה. אחד הדברים שארק ריידרס מאוד התפרסם בגללם, והפך לכזה ויראלי ופופולרי, והוא מאוד פופולרי, יש לו מאות אלפי שחקנים במקביל בסטים, וזה ככל הנראה, וזה מאז ההשקה רק עולה ועולה, זה האינטראקציה של השחקנים האנושיים אחד עם השני. בגדול, המשחק, כמו כל אקסטרקשן שוטר אחר, מעוצב ככה שאתה רואה שחקן אחר, אז אתה יכול להרוג אותו, כי זה מה שעושים. אתה רואה אדם אחר, אתה הורג אותו, כמו בחיים.
כן,
אבל מסיבות לא לגמרי ברורות מאליהן, הקהילה סביב ארק ריידרס מאוד לא בקטע של להרוג אנשים אחרים, כי כזה, לא, בוא נהיה נחמדים אחד לשני וכאלה.
אתם לא יודעים איך משחקים משחקים?
אז רוב האנשים שרואים אותי הם כזה אומרים, don't shoot, don't shoot, וממשיכים בדרכם. אפשר גם להמשיך כאילו יחד ולשתף פעולה אם רוצים, אבל עד כה לא נהרגתי אפילו פעם אחת משחקן אחר, אף שחקן לא ירה בי. פגשתי כמה עשרות שחקנים, אף אחד מהם לא ירה בי, ואני לא יריתי באף אחד מהם, ויש בזה משהו מאוד נחמד בעיניי. כי אני מאוד אוהב לשתף פעולה, אני מאוד אוהב את הלופ הזה של ההתקדמות, של לאסוף משאבים, של להכיר את המפה, והמפות מאוד, לא קטנות, והן מאוד עמוסות באזורים שאני עדיין מכיר מכלום, ויש כמה מפות שונות כבר בהשקה, וזה נחמד לי שאני לא צריך גם להתמודד עם שחקנים אחרים. אני מניח שבקרוב אני יחסית, אני בטח אתקל בשחקן שהוא כן פשוט רואה את כל מי שהוא רואה, אבל זה הרבה יותר נדיר מאשר במשחקים אחרים מהסוג הזה, וזה מאוד נחמד בעיניי. קרה לי כמה פעמים שלא תכננתי לסיים את הריצה שלי, אבל פתאום שמעתי באזור מעלית שמישהו קרא לה, אז פשוט הלכתי למעלית והצטרפתי להם, כי היה לי כמה דברים שאספתי שהם די נדירים, אז רציתי כן לשמור עליהם, אז ניצלתי את ההזדמנות למשל. ולא היה ספק בכלל שהם לא יראו בי, כי אין טעם, אף אחד לא רוצה להפריע למישהו אחר ליהנות מהמשחק. ככה זה מרגיש.
זה באמת קונספט מעניין.
כן, ויש כמובן יכולת לדבר עם אנשים לפי המרחק בין השחקנים, אז אם אתה קרוב, אתם יכולים לשמוע אותך.
מה שקוראים proximity chat.
Proximity chat, בדיוק. וזה מאוד מתאים לאינטראקציות האלה. ראיתי הרבה מקרים שבהם אנשים התחילו לראות אחד על השני, והם צועקים אחד על השני, no, friendly, no, let's be friends. ואז הם מפסיקים. ואז הם אומרים, אוקיי, סבבה.
Why can't we be friends?
בדיוק.
Why can't we?
We can. אבל ברגע של הכל זה שבכל רגע מישהו יכול להוציא נשק ולראות בך, אם גם אם הסכמתם לא ללחם, ברגע שתפנה את הגב הוא יכול להרוג אותך. והמתח הזה הוא תמיד שם וגורם לאינטרסט להיות יותר מעניינות ויותר כיפיות.
תגידי, איך המפתחים של המשחק מתייחסים לזה?
אני חושב שהם בסדר גמור עם זה. הם בבירור ריצבו את המשחק ככה שאנשים אמורים להרוג אחד את השני, אבל נראה לי שזה נחמד להם דווקא שהאפשרות לא להרוג אחד את השני שמה, והם, השחקנים מנצלים אותה.
משתמשים בה.
כן, אני לא חושב שהם מתנגדים לזה בשום צורה. יש כמובן דברים במשחק שמעודדים אותך לתקוף שחקנים אחרים, יש כזה משימות season pass כאלה רגילות, ואחת המשימות זה כמה נזק עשיתי לשחקנים אחרים עם שוטגן. למשל, כמו שיש בכל שוטר שמכירים פחות או יותר, יש כזה משימות סמי רנדומליות אני חושב. אז זה אחת המשימות, כמובן לא התקדמתי בה בכלל עד כה, גם כי לא יריתי באף אחד, אבל גם כי אין לי שוטגן. יש לי מעט מאוד נשקים מאולתרים, הנשקים בהתחלה הם מאוד חלשים ומאולתרים כאלה, זה כזה צינורות שמחוברים יחד וכאלה, אבל נחמד לי לאט לאט להתקדם, המשחק מאוד מסתורי, יש המון לור, יש המון דברים לחקור, יש אזורים מאוד מעניינים ומושונים למצוא, אז נחמד לי לגלות את העולם, נחמד לי לחקור אותו, בלי שאף אחד מפריע לי, חוץ מהמכונות המאוד מטרידות.
אז בעצם זה משחק שאתה יכול, זה טכנית משחק מולטיפלייר, אבל אתה יכול לגמרי לשחק אותו בעצמך, כאילו אתה לא צריך לארגן כזה חברים שיבואו וישחקו איתך וזה...
לא חייב, בעיקרון אפשר לשחק דואוז, אני חושב, כאילו יש איזה עניין עם דואוז שאמור להתווסף או שכבר התווסף, לא ברור לי, אפשר לשחק שלישיות, ואפשר לשחק סולו, והמשחק מאוד ידידותי לשחק סולו, ראיתי כמה כותרות של ארק ריידרס הוא הידידותי ביותר לשחקני סולו בכל הז'אנר של אקסטרקשן שוטרס.
אקסטרקשן שוטרס הם לגמרי בדרך כלל כזה, מה שהבנתי, עניין של מולטיפלייר, ובגלל זה גם לא ניסיתי את ארק ריידרס, אז זה מעניין מה שאתה אומר.
אז כן, נראה שזה מוסכמה, הרבה אנשים ראיתי אומרים את זה, לא רק אני, שנהנה מהמשחק לבד, שאחלה של משחק לבד, המשחק לא מונע ממך להתקדם בגלל שאתה לבד, זה מאוד נחמד, בתור מישהו שקשה לו הרבה פעמים למצוא חברים לשחק איתם, ולתאם וכאלה, זה אחלה של דבר, התקדמתי בו ממש מעט, אבל אני סבלני, הרעיון שלי לקנות אותו מבחינתי היה שבא לי, התחשק לי משחק חי כלשהו, אני אשחק בו מעט כל פעם, ובינתיים הוא ממלא את התפקיד הזה נאמנה.
בהחלט מעניין.
אגב, הרבוטים בו, רציתי להזכיר, האנימציות שלהם וה-AI שלהם, איך שבו הם מתנהגים ואיך שהם נלחמים בשחקן, הוא מאוד לא צפוי ומאוד מתוחכם. יש טיפה רעש אינטרנטי על זה שהם השתמשו ב-AI כדי לפתח את ה-AI של האויבים.
השתמשו ב-AI בסוגריים רע, כדי לפתח את ה-AI בסוגריים טוב של האויבים.
בדיוק, בדיוק. והשתמשו גם ב-Machine Learning כדי לפתח את האנימציות שלהם, כלומר, האנימציות שלהם לא רק מפותחות ביד, הם גם עשו איזשהו דברים שהאלגוריתם מפתח בעצמו תנועות מסוימות. אני חושב שיש בדיון הזה המון בלבול בין מה זה AI, למה אנחנו קוראים AI, שזה Generative AI, או כן. LLMs וכו, לבין Machine Learning, שזה תחום מתמטי או תכנותי שקיים, אני חושב, 40 שנה, פחות או יותר?
Basically, מאז טיורינג לפחות.
כן, שאלה באמת למה אתה קורא AI.
כן, לפי מה שקראתי, ולא התעמקתי מאוד, אבל לפי מה שקראתי, למשל הפיתוח של האנימציות, זה משהו שלא שונה עקרונית מאיך שפיתחו את האנימציות ב-Assassin's Creed, שהן אנימציות שלא כולם מפותחות ביד, אלא שיש הרבה מאוד ענייני מחשוב סמי רנדומליים שלפי הקשר משלימים את הפערים של האנימציה, לפי הסביבה.
באופן כללי, אחת הבעיות בכל הדיון על AI זה שאנשים משתמשים במילה AI בשביל לתאר איזה שבעה דברים שונים לחלוטין.
נכון, זה באמת אחת הבעיות. ויש גם עניין שהוא כן, אני חושב, יותר בעייתי, שהם משתמשים בסוג של voice to chat, או text to voice, וההפך, ומשתמשים בקול של השחקנים שהקליטו קולות עבור המשחק, כדי להוסיף כל מיני דברים שהם אומרים במהלך המשחק. הם אומרים שהם משתמשו בזה בשביל להכניס למשחק כל מיני דברים שהם חוזרים על עצמם, או שהם קשים מאוד להקלטה שוב ושוב ושוב. ושזה נועד בעצם להפוך את העבודה של ה-voice actors ליותר סבירה, וכמובן שזה הכל נעשה בהסכמה, וחלק מהחוזה עם ה-voice actors, זו איזושהי סוגיה לא ברורה לגמרי, ואני לא נחרץ לכאן או לכאן בנוגע עליה, כי אני לא בדיוק יודע את הפרטים מספיק, אבל זה גם כן איזושהי סוגיית, שיח אינטרנטי שעולה בנוגע לכמה מפתחים מוסריים או לא מוסריים, אותה טכנולוגיה נעשה בשימוש במשחק הקודם של אותם מפתחים, של שנקרא The Finals, שגם היה מאוד פולארי, אני חושב שהוא עדיין מאוד פולארי, אבל יש כל מיני סייגים מוסריים, נגיד ככה, אז אם זה משהו שחשוב לכם, לפני שאתם משחקים בארק ריידרס, אתם יכולים להתעמק בזה קצת יותר משאני התעמקתי.
מגניב, כאמור, אני בהחלט אנסה אותו.
נייס, אז אם תנסה אותו, ואיכשהו יסתדרו הכוכבים, אז אפשר גם לשחקן.
בהחלט.
מגניב.
טוב, אז זה היה ארק ריידרס, אני שיחקתי במשחק מאוד דומה, Dispatch, שכמו שאמרתי לפני ההקלטה, סיימתי אותו ממש שתי דקות לפני שהתחלנו להקליט.
בוא תסביר איך זה דומה לארק ריידרס, אני... כן. I'm eager to hear.
אז באופן סרקסטי, ככה הוא דומה. אז Dispatch, למי שלא שמע עליו, הוא משחק טלטייל בגדול, מסטודיו חדש בשם אד-הוק, שהוא נוסד על ידי מפתחי טלטייל לשעבר, אז הוא... מאוד, כל מה שאתם מצפים ממשחק טלטייל, עם הכאילו X will remember this, והטיימר לבחור אופציות דיאלוג, וquick time events, וכל זה. הוא גם משחק אפיסודי, כמו משחקי טלטייל הקלאסיים. אבל, א', מי ששיחק במשחקי טלטייל בטח זוכר שהם המנוע המשחק שלהם, ובפרט הגרפיקה, כאילו, כבר כשה-The Walking Dead הראשון יצא, לא היה בדיוק חדשני, ואז כן. הם פשוט המשיכו איתו להרבה שנים עד שזה נהיה כזה what the fuck, וגם כאילו משחקים שעשו מאז בסגנון הזה, כמו Life is Strange וזה, אף פעם לא היו כזה שיא הטכנולוגיה, ודיספאץ' שיש לו סגנון כזה כמו סדרת אנימציה, שנראה מצוין לדעתי, שזה שדרוג נחמד מאוד. ב' הוא כתוב מאוד טוב, זה משחק זה סיפור, כאילו חצי סופר הירו חצי workplace comedy. העלילה היא שאתם משחקים בתור מקאמן, שהוא כזה basically Iron Man, הוא בחור בלי כוחות על בכלל, אבל עם חליפת שריון מאוד מרשימה, והדבר הראשון שקורה במשחק זה שהחליפת שריון נהרסת.
אוי, ואין לו במקרה 40 במחסן.
לא, אז בניגוד ל-Iron Man, הוא לא שולט על אימפריה התאגידית של מיליארדי דולרים, אז נגמר לו הכסף.
כמה חבל, אוקיי.
ואז מגייסים אותו ל-Super Hero Dispatch Network, שזה חברה שמה שהיא עושה זה כאילו מעסיקה הרבה גיבורי על כאלה, ומקבלת דיווחים ושיחות מכל מיני אנשים, ושולחת ה-Super Heroes למשימות האלה.
אוקיי, ומה הגיימפליי?
אני אגיע לזה עוד שנייה,
okay.
אבל התחלתי לדבר על האווירה שלו, אז ברור איך הוא סופר הירו, אבל כל בתוך המשרד הזה של ה-SDN, זה איפה שה-workplace comedy נכנס, אז הם כאילו מכירים את העובדים שם, ויש כל מיני כזה בנטר ו-break room stuff וכזה, זה אשכרה משחק משעשע.
Okay.
הוא גם נכתב בשיתוף פעולה עם Critical Role, למי שמכיר.
Alright.
קריטיקל רול הם כולם וויס אקטרס, אז הם גם משתתפים במשחק עצמו בתור וויס אקטרס, אבל זה יותר מזה. זה ממש כזה בתחילת כל פרק, יש a game by ad hoc in collaboration with critical role.
Cool.
אז יש להם תפקיד כאילו קריאטיבי רציני במשחק הזה, וזה מורגש לדעתי. מבחינה מכנית, שזה כאמור הדבר המרכזי שמייחד את המשחק הזה ביחס למשחקי טלטל, יש לו ממש מכניקה מרכזית, זה לא רק כזה ללכת דרך הסיפור ולעשות בחירות, דיאלוגים, אלא יש את המכניקה של הדיספאץ', שכל פרק יש או כזה משמרת אחת או שתיים של עבודה, ומה שאתם עושים בתור מקאמן, או רוברט רוברטסון, לשעבר מקאמן.
רוברט רוברטסון?
כן, זה בדיחה, כן?
כבר, נהדר,
כאילו...
אני בעד זה.
כן.
זה גם רשם של גיבור על?
כן, אז מה שאתם עושים זה לנהל את כזה צוות אחד של סופר הירוז, אבל הטוויסט הוא שהצוות שאתם מקבלים זה צוות של אנשים שהם כזה reformed super villains. כלומר, הם היו רעים עד לא מזמן, ועכשיו הם כזה מנסים ללמוד איך להיות טובים.
אוקיי, זה סוג של suicide squad, אבל הם אשכרה רוצים לעבוד בשבילך?
50-50.
אוקיי.
אז זה גם חלק מאיפה שכל ה-workplace comedy מגיע ממנו. אז המכניקה היא שיש לכם את כזה הממשק של ה-SDN, ואתם רואים כאילו מפה של העיר, או האזור שלכם של העיר, וקופצות כאלה התראות על המפה של דברים שצריך לעשות, לטפל בהם, ואתם צריכים לבחור איזה אנשים מהצוות שלכם לשלוח לכל מקום. ולכל אחד יש כאילו תכונות שונות, כאילו כמה הוא טוב בכל תכונה, וכמובן את הכוחות על שלהם, ויש זוגות של גיבורים שעובדים טוב ביחד, או פחות טוב ביחד, ולכל אחד יש כזה, לפעמים אם אתם שולחים מישהו לאיזה משימה, אז אתם פתאום מגלים איזה כאילו יכולת שלהם שלא ידעתם עליה, שיכולה לעזור עם זה, והמכניקה המרכזית הזאת של הדיספאץ' זה גם מספק כאילו משהו אשכרה לעשות, ולא רק לשבת ולצפות בדיאלוגים.
זה סוג של פוטבול מנג'ר כזה, אתה שולח את הגיבורי על והם עצר נלחמים, ואז אתה מקבל את התוצאה, או שיש לך גם איזושהי שליטה על מה הם אשכרה עושים?
זה יותר פוטבול מנג'ר, יש לך שליטה מאוד מאוד מוגבלת במקומות מסוימים, זה כזה מקפיץ לך, אוקיי, נתקל באיזשהו בעיה וצריך לקבל החלטה, כאילו לבחור בין השלוש אופציות האלה, אבל זה בעיקר, כן, זה תכלס מאוד פוטבול מנג'רי בקטע הזה, אבל כאילו, תוך כדי שאתם שולחים להם, אז אתם כזה לומדים להכיר את הצוות, והם מדברים ביניהם, ויש כזה, הרבה מהעלילה סובבת סביב זה, וזה משתלב טוב עם, גם זה נותן לכם כאילו עוד אופציות לבחירות, כאילו מי לשלוח ביחד ומי, מה לעשות בכל רגע, וגם זה בונה את כל העלילה, כל המשחק סובב סביב הצוות הזה של הסופר הירוז. והוא ממש מוצלח, הוא יצא בניגוד למשחקי טלטל הישנים או whatever, Life is Strange, שיצאו כזה פרק אחד כל חודשיים, שלושה, ממש הוציאו שני פרקים כל שבוע, זה ממש, זה כזה כמו סדרת טלוויזיה. כל פרק הוא בסביבות השעה, הם הוציאו שני פרקים בשבוע, במשך חודש, וזהו, נגמרה העונה. יכול להיות שהם יעשו עונה 2, לא יודע.
זה רעיון חמוד.
זה ממש נחמד, זה סיפור טוב, וממש כאילו, הבחירות ממש מורגשות. אני אף פעם לא אהבתי את הדברים, את הקטע הזה של X will remember this, שהמשחקים האלה עושים.
אוקיי.
אבל הבחירות הבאמת משמעותיות שאתם עושים, זה לא כאלה. זה ממש להחליט איך להתנהג לדמויות מסוימות, ומי כזה, אני לא אספיילר יותר מדי, אבל זה כאילו ממש משפיע בצורה מאוד משמעותית על העלילה, וזה מגניב. כאילו אני ממש הרגשתי את הבחירות שעשיתי, וזה יכול לקבוע מי בצוות שלכם ומי לא, ומי נחמד אליכם ומי לא, וזה עשוי טוב, זה כתוב טוב, יש שם קטעים אשכרה מצחיקים, וזהו, זה כאמור 8 פרקים של סביבות השעה כל אחד, אני ממש ממליץ על זה. במיוחד לאנשים שמתגעגעים לתור הזהב של טלטייל, זה כזה רק משודרג.
אוקיי, אחלה של דבר.
כן, זה דיספאץ'. חזרה אליך, שחר.
כן, אז אני עשיתי את החובה שלי. יצא משחק פוקמון חדש, פוקמון לג'נדס ZA. אז שיחקתי בו, והגעתי לסוף הסיפור שלו עד כדי טיפה פוסט גיים. אני בדרך לממש ממש לסיים אותו, כלומר להשלים את הפוקדקס וכו וכו, ואני ביליתי איתו כמה עשרות שעות עכשיו, מעל 60 שעות, ואני ממש 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 אוהב אותו. אני ממש נהניתי ממנו. היו לי לא מעט דאגות בנוגע אליו לפני שהוא יצא. משחק הלג'נדס הקודם, המשחק הלג'נדס המקורי, לג'נדס ארסיוס, אחד הדברים המענים בו היה שאתה מסתובב באזורים טבעיים גדולים יחסית, בכמה מפות נפרדות שונות, ויש את האלמנט של החקירה של העולם, ופוקמונים שונים שאתה פוגש במהלך הסיפור, מאפשרים לך למשל לטפס, או לשחות, או לעוף, וכן הלאה. ובמשחק הזה, ב-Legends EA, אין את זה, בגלל שכל כולו מתרחש ב-Lumius City, שזו עיר שמבוססת על פריז, צרפת, שהוצגה לראשונה בפוקמון X and Y, שיצאו לפני לא מעט שנים, והקטע במשחק הזה, הוא שהמפה היחידה שאתה מסתובב בה, היא לא מאוד גדולה, אבל היא כן יחסית עמוסה בדברים לעשות, ואתה בעצם מכיר את המפה הזאת מאוד מאוד טוב, ולא צריך לחקור אותה דרך יכולות של פוקמונים, של לטפס למקומות מסוימים, של לשחות באגמים גדולים וכאלה. היכולות היחידות שאתה מקבל בעיקרון, זה את היכולת להתגלגל, ואת היכולת לרחף מעט. ברגע שאתה נופל מקצה של משהו. שזה נשמע מעט מדי בשבילי, זה נראה מעט מדי גם בטריילרינג שעשו למשחק לפני שהוא יצא. בפועל, אני מאוד נהנה מהריחוף החמוד הזה. הוא מאוד חמוד, אבל הוא מאפשר להגיע למקומות מאוד רחוקים, הרבה יותר רחוקים שציפיתי שאני אצליח. וזה נחמד, כי זה גורם לך להרגיש כאילו שברת את המשחק טיפה מדי פעם, שזה תמיד דבר שכיף לעשות. ולומיוסיטי מאוד מענה ללמידה, כלומר, התמה, אחת התמות של הסיפור במשחק, שאני אגע יותר בסיפור בהמשך, אבל אחת התמות של הסיפור במשחק זה שלומיוסיטי מאוד חשובה לכל מיני דמויות שונות שאתה מכיר, והחשיבות של העיר עבור הפוקמונים שחיים בה וכן הלאה, באופן מפתיע זה מאוד עבד עליי. בהתחלה באמת הרגשתי זר בעיר, ולאט לאט הכרתי עוד אזורים בה ועוד דמויות, ולאט לאט היא הפכה לעיר יותר מוכרת שיותר נעים לי להסתובב בה, ואז הבנתי למה אני כל כך אוהב את המשחק. בלי לשים לב, Game Freak פיתחו פה משחק יאקוזה.
בטעות.
אני חושב שהם שמו לב, אבל אני לא שמתי לב.
אוקיי.
אני חושב שזה מאוד מכוון. כלומר, בדומה לקמורוצ'ו, ביאקוזה זה אזור יחסית קטן, אבל עמוס באנשים ועמוס בדברים לעשות. אין סוף מיני גיימס כמו שיש ביאקוזה וכאלה. יש בעיקר את מערכת הקרב, שהיא חדשה לסדרה, ואני אגע בה ממש בעוד רגע. אבל הקטע הזה של להסתובב בעיר, לעשות משימות צד שכתובות בצורה מאוד משעשעת ולעיתים מגוחכת, זה פשוט אותו לופ גיימינג של יאקוזה, שאני הולך, עושה משימות ראשיות, משתחררות לי משימות צד, אני עושה אותם, אני צוחק על הדמויות שמבקשות ממני לעשות דברים מאוד משעשעים, אבל בדרך גם מלמדות אותי משהו על האזור ועל החשיבות של האזור ועל ההיסטוריה שלו, ואז אני עושה עוד משימות ראשיות, ואז אני שוב פעם, יש לי משימות צד, זה ממש ממש הלופ של יאקוזה, ואני חושב שזה עובד ממש ממש טוב עם פוקמון. באופן חריג לסדרה, אני מרגיש שהכתיבה ממש מוצלחת. היא לא שייקספירית, היא לא מאוד מרשימה, טכנית אולי, אבל היא משעשעת. יש מין קטע מצחיק שעומדים NPCs, עומדים ברחובות, ומדי פעם לאחד מהם יש כזה בועת טקסט מעל הראש, ולהרבה מאוד מה-NPCs האלה יש בועת טקסט, שבבירור הם עוברים איזשהו מלטדאון בדיוק, הם בדיוק במשבר אמצע החיים או משהו, אז אתה הולך ליד איזה איש, ואז פתאום אתה רואה בועת טקסט, תמיד תרפא את הפוקמון שלך, זה הדבר האחרון שאח שלי אמר לי לפני שהוא מת. מה? מה? אוקיי, אני שונא את העבודה שלי, טוב, אני אלך לשתות קפה. כל מיני מין תחושות בסה יומיומיות כאלה, מאוד, מאוד משעשעות במשחק פוקמון ספציפית. גם הטקסט במשימות עצמם לעתים קרובות מאוד משעשע, הדברים שאתה צריך לעשות הם מאוד חמודים ומתאימים לעולם של פוקמון. באמת הופתעתי מכמה שנהניתי מהסיפור ומהסיפורי צד ומהכתיבה. זה אחד הסיפורים כנראה הכי טובים, אולי הכי טוב בפוקמון, שזה לא רף מאוד גבוה בכלל, אבל מאוד נהניתי ממנו.
אז אתה אומר שזה סיפור יותר טוב מלך תאסוף את כל הפוקמונים נקודה.
כן, הוא אפילו יותר טוב מ... הנה, עכשיו במשחקים האחרונים של פוקמון, אם אתה לא משחק במשחקים האחרונים של פוקמון, אתה לא יודע את זה, אבל המשחקים עשו פיבוט מאוד ברור ל-Hey, בוא נהיה JRPG, קלאסי, ובסוף המשחק יהיה לך כזה שרשרת משימות שבהם בסופו של דבר תלחם באלוהים, basically. אז זה דבר שכבר היה במשחקים, אבל הפעם זה נעשה בצורה הרבה יותר מגניבה וכיפית, שאני לא רוצה לקלקל. אז זה מבחינת התמות, זה מבחינת הסיפור וההנאה שלי מלהסתובב בעולם של המשחק. מבחינת המשחק, הדבר הגדול ביותר בו זה מערכת הקרב. כמו בכל משחק פוקמון, יש מערכת קרב היא מאוד מרכזית, ואתה עושה המון קרבות פוקמונים, מעבר ללאסוף אותם, והפעם לראשונה בסדרה, מערכת הקרב היא בזמן אמת. לקח לי זמן להבין את הקטע, גם לפני כן כשהציגו את זה בטריילרים, לא לגמרי, זה לא לגמרי קניתי את זה, לא היה לי ברור כמה זה יהיה נחמד. בהתחלה זה הרגיש לי קצת מגושם, אבל ברגע שלמדתי יותר איך להשתמש ביכולות השונות, ברגע שהבנתי את הדקויות שבעצם כל מתקפה, בניגוד למשחקים הקלאסיים בסדרה, היא עובדת בצורה שונה. כלומר, בעבר לחצת על הכפתור בתפריט של ההתקפה, ואז ההתקפה בוצעה. יש המון עומק בזה, יש המון סיבוכים בזה, יש התקפות שיש להם את היכולת לתקוף תמיד ראשונות, יש התקפות שהן עושות נזק, יש התקפות שעושות בף, יש התקפות שעושות דיבף, וכן הלאה וכן הלאה. יש התקפות שלוקח שני תורים עד שהן קורות, יש התקפות שקורות, ואז בתור הבא אתה לא יכול לתקוף. בהקשר של זמן אמת, כל ההתקפות האלה המוכרות, הקלאסיות, הן הופכות למשהו שהוא חדש עבורי, כשחקן פוקמון מאוד ותיק, ללמוד, שזה מאוד מאוד נחמד. והתרגום לזמן אמת נעשה בצורה מאוד מאוד מוצלחת בעיניי. אני מאוד נהנה מהמערכת קרב החדשה הזאת. בגדול הרעיון שלה הוא שההתקפות קורות בזמן אמת, הן גם משהו פיזי שקיים בעולם המשחק, אז אפשר לפספס, ואפשר גם באותה מידה להתחמק. האופן שבו שולטים הוא לא בפוקמון אלא במאמן, כי הרעיון הוא תמיד הפנטזיה הזאת שהייתה גם באנימה הקלאסית של פוקמון, של להיות מאמן פוקמונים.
של לתפוס את כולם, אתה מתכוון.
לתפוס את כולם ולהיות אפילו הטוב ביותר, שאי פעם היה.
רוצה אתה.
כן, ולאן שאתה הולך הם בעצם עוקבים אחריך. אז אם אתה רוצה שהפוקמון ילך ימינה, אתה צריך ללכת ימינה, ואז זה שנייה אחרי הם הולכים גם כן ימינה. כמובן שכל פוקמון יש לו את המהירות שלו, יש לו את הגודל שלו שהוא תופס בעולם, שמשנה מאוד. יש גם התקפות שמאפשרות לך בעצם להתחמק מתקפות אחרות, למשל, ההתקפה קלאסית של דיג, שבמשחקים הקודמים, אתה היית בתואר הראשון חופר, ואז אי אפשר לפגוע בך, כי אתה מתחת לאדמה, ואז בתואר השני אתה פוגע. אז במשחק הזה, אתה עושה דיג, לוקח כמה שברירי שנייה עד שהוא מבצע את זה, ואז הוא בעצם חופר מתחת לאדמה, אי אפשר לפגוע בו, אז אתה מתחמק ממתקפה, והוא עולה בזמן אמת כדי לפגוע באויב, וזה הכל הרבה יותר דינמי מאשר מערכת התורות הקלאסית, וזה ממש כיף. עצם זה שההתקפות זה משהו פיזי שקיים בעולם, משנה לגמרי את הדינמיקה של הקרב, וזה עובד ממש טוב. אני הופתעתי מכמה טוב שזה עובד. אני בדעה שזה יכול להיות יופי של מערכת קרב לעתיד של הסדרת Legends. זה לא יכול, בשלב הזה לפחות, בעיניי, להחליף את הטקטיקה ואת האסטרטגיה המאוד מדוקדקות שהתפתחו במשך עשרות שנים במערכת הקרב הקלאסית של הסדרה. אז ברמה התחרותית, אני חושב שזה לא יכול להחליף את המשחקים הראשיים שהם עד כה עדיין היו בתורות, אבל זה יופי של גרסה חדשה בעצם למערכת קרב הוותיקה שהכרנו ולהתקפות הוותיקות שהכרנו. זה עובד ממש טוב, זה יופי של דבר.
באמת יכול להיות איזה עוד נקודת הבדל בין, אני מניח, בין הסדרה של Legends לסדרה העיקרית, אחת turn-based והשנייה תהיה יותר ארקיידית.
כן, לחלוטין, זה אני חושב שזה יוצר, זה עוד צעד בדרך ליצור איזושהי אישיות ספציפית Legends, ולא שהיא שונה מהמשחקים, המשחקי הסדרה הראשיים הקלאסיים, וזה מאוד נחמד. הופתעתי מאוד גם מכמה שנניתי מהמוד אונליין, בגלל שהם ידעו שזה לא ממש יעבוד מדהים סתם קרבות אחד על אחד, כמו שזה עובד במשחקים הקלאסיים של הסדרה. המוד אונליין הוא בעצם קרבות של ארבע, שחקנים, כולם על כולם, והניקוד הוא פשוט כמה פעמים הצלחת לעשות נוקאוט לפוקמון אחר.
זה דאט מאץ'.
דאט מאץ' כזה, יש לך שלושה פוקמונים בעצם, שאתה יכול להחליף ביניהם עד שלושה פעמים, כל פעם שאתה, אחד הפוקמונים שלך נוקט אאוט, הפוקמונים שלך מתרפים, ואחרי כמה שניות אתה חוזר לקרב, שוב פעמים יכולת להחליף עד שלוש פעמים בין הפוקמונים שלך, עם כל כמובן הטייפינג אדוונטג'ז שיש במקור וכל זה, וזה ממש כיף. שיחקתי בזה כמה שעות, וזה פשוט יופי של מוד אונליין תחרותי, נורא כיף למשל להתרחק בזמן ששני שחקנים אחרים רבים ביניהם, ואז כששניהם עם מעט יחסית חיים, לעשות להם איזושהי התקפה שיש לה אזור השפעה מאוד גדול, ולפגוע בשניהם ולהרוג את שניהם, אחרי שהם עשו את העבודה הקשה למשל. כמובן יש חזרה של המגה אבולושן, שזה הגימיק של משחקי X and Y שיצאו, שזה בעצם כמו דיג'יגדל, זה אבולוציה נוספת לפוקמונים שכבר הגיעו לאבולוציה הסופית שלהם, שהופכת אותם לחזקים יותר ומאפשרת להם להשתמש במתקפות בגרסה יותר חזקה שלהם, שבמשחק הזה המשמעות היא גם שהיא יכולה להיות הרבה יותר גדולה, שזה מגניב, זה ממש משנה את איך שההתקפה עובדת, והמגה אבולושן שבמקור האמת לא כזה התלהבתי מהגימיק הזה, כששיחקתי ב-X&Y כשהם יצאו, אבל עכשיו אני ממש ממש נהנה ממנו, העיצובים חלקם ממש ממש מצוינים, יש כמה עיצובים גרועים, חלקם חדשים, חלקם קלאסיים, אבל יש הרבה עיצובים שאני ממש נהנה לגלות אותם כזה כמו פוקמון חדש, וזה ממש ממש כיף. חלקם ממש הופכים את הפוקמון למין רעיון חדש, לוקחים את הקונספט שלו ממש הרבה יותר רחוק מהעיצוב הרגיל שלו. יופי של דבר, באמת, המון אישיות גם כן בעיצובים האלה. מאוד מאוד נהנה מהמשחק. אם תחפשו שיח על המשחק באינטרנט, כמובן שעיקר השיח הוא על זה שהוא מכוער והוא מיושן טכנית.
אבל זה משחק פוקימון, מה הם רוצים?
אבל זה משחק פוקימון, אבל הם מאוד כועסים על זה שהוא מיושן טכנית, כי למה שמשחק פוקימון יהיה מיושן טכנית? יש להם ליטרלי אינסוף כסף, זה ה-IP הבידורי המרוויח ביותר בעולם, שמצד אחד, זה נכון, הם יכולים להשקיע הרבה הרבה יותר כסף, מבחינה עסקית אין להם סיבה להשקיע יותר כסף, בבירור הם לא צריכים. האם המשחק היה מרוויח אם הוא היה נראה כמו סייבר פאנק? כן. האם זה הפריע לי ליהנות ממנו אחרי 3-4 דקות? לא. יש הרבה אנשים מתלוננים על זה שאין דיבוב, שזה גם היה מוסיף, זה היה מועיל. הרבה אנשים מתלוננים שהעיר כזה נראית עם טקסטורות מאוד שטוחות, שאם הם היו יותר עמוקות, זה היה מוסיף, זה היה מועיל. אם הצללים היו יותר חדים, אני הייתי שמח. כל הדברים האלה לא מפריעים לי ליהנות מהמשחק פוקמון הזה, הוא אחד המשחקי פוקמון הכי טובים שיצאו, ואם אתם אוהבים פוקמון, אתם תנו לנו בוודאות. אם אתם לא אוהבים פוקמון, אני לא יודע. אני לא מתייחס אליכם כבדנו. אז זה לא רלוונטי.
אז ביי.
כן, אז זה פוקמון לג'נד ZA. ממש כיף לי איתו, אני עוד אשחק בו עוד הרבה כנראה.
טוב, סבבה. אז אני חושב שעכשיו אני מדבר על משהו.
כן. היי, טקל, אתה גם פה.
כן, גם אני כאן לגמרי. גם אני שיחקתי בדברים, או בדבר אחד בעצם, כמו שרמזתי בתחילת הפרק, משהו שיצא לפני, לא לאחרונה, וזה משחק
שפינו... לא כזה ישן.
אני לא זוכר, יש לו לפחות כמה חודשים, וכנראה גם יותר מזה, אני מרגיש.
כן, אבל יצא נגיד השנה, או שנה שעברה...
בסדר, טוב, זה לא פונג. אבל זה כן רובוקופ רוג סיטי, שאני חושב...
2023, אוקיי.
אוקיי, סבבה, הנה.
כבר דיברנו על זה, זה באמת השנה. זה לפני שבועיים.
כן.
כן.
זה השבועיים האחרונים מאוד ארוכים.
זה כבר דבר. אנחנו רק סיימנו את אוקטובר 23 לאחרונה, אז סך הכל זה ממש מעבר לפינה, מאחורה. anyway, רובוקופ, רוג סיטי, שכבר דיברתי עליו לפני כמה פרקים, אמרתי שלא לא כך הצליח לתפוס אותי, ואולי אני אחזור עליו בהמשך. ובניגוד להרבה משחקים שאמרתי את זה עליהם, חזרתי אליו, והצלחתי, הוא הצליח איכשהו כן לתפוס אותי, יאמר לזכותו. הביקורת שהייתה לי עליו עוד בגדול במקומה, הוא מאוד איטי ומרגיש כבד, רובוקופ נע באיטיות ממקום למקום, זה עוזר לו להרגיש כמו טנק שיכול לספוג הרבה ולזרוע הרבה נזק מסביבו, אבל כחלק מהניסיון להפוך את המשחק לעמוק יותר, זה לא פשוט משחק שמאפ מטופש, יש בו אלמנטים של חקירה, בכל שלב שהם נמצאים הוא לא סתם לינארי, אלא יש בו כל מיני משימות צד, או דברים שאפשר ככה לסיים בשלב הזה, וזה דורש מכם לא מעט legwork. עכשיו, העניין הוא שבאמת, זה משחק שבו המהירות ריצה שלכם, זהה בערך למהירות ההליכה בכל מקום אחר, כל משחק אחר, ואין לכם שום דרך להאיץ את זה, אין לכם, אי אפשר להיכנס לאוטו, לעלות על אופנה או anything, פשוט צריך ללכת ממקום למקום ולהשלים את המשימות. אז זה אלמנט שהציק לי בהתחלה, עדיין מציק לי, אבל ככל שהמשחק מתקדם, הוא נהיה קצת יותר מנג'בל, אפשר לפתוח כל מיני שדרוגים, שלכל הפחות יגידו לכם איפה נמצאות משימות הצד, ואתם לא צריכים פשוט להסתובב בעיר ולקוות to stumble upon one of them. זה קל, זה נחמד לפחות. עם ההתקדמות שלי גם הכרתי קצת יותר את הדמות כן, של רובוקופ, ויש אלמנט די משמעותי של לעשות עבודות שיטור, לדבר עם אנשים ברחוב, לשמוע את הצרות שלהם ולראות האם אתם עוזרים להם או לא, לפתח מערכת יחסים עם שאר השוטרים בתחנה. אחרי כל משימה אתם בעצם חוזרים לתחנה ומנהלים שם קצת, יש קצת משימות צד כאלה של whatever, לעזור לזה שוטר להדפיס משהו, לנחם שוטר שקרה לו משהו רע, כל מיני דברים כאלה שנורא עוסקים בשאלה האם רובוקופ הוא יותר רובוט או יותר אנושי. יש לו גם פגישות עם פסיכולוגית ששואלת אותו את זה. זה לא מורכב בשום קנה מידה, זה בעיקר כזה going through the motions. אתם צריכים לעשות בחירות די פשוטות, מעין כזה האם אני רובוט או האם אני אנושי. גם עבודות הבילוש הן נורא בסיסיות, אין באמת מחשבה מאחורי זה, זה פשוט באמת להשלים את הדיאלוג צ'ויסס, ואז בגדול רובוקופ אומר לכם, אוקיי, אז אני צריך עכשיו ללכת לשם ולהמשיך את החגירה שלי. אז אין פה מחשבה, אבל יש פה כזה קצת יותר עמוק מללכת ממקום למקום ולראות בכולם. עם זאת, יש גם את זה שם, אז אם זה מה שאתם מחפשים, you've got loads of that. אתם יכולים להרוג הרבה מאוד אנשים בהרבה דרכים יצירתיות, יש אנימציות כמובן ליריעה בראש ובגפיים ובאזורים מוצנעים, ככל שאתם מתקדמים ברמות אתם גם יכולים לשדרג את עצמכם, יותר בריאות ויותר נזק, ואז ככה אתם נהיים חזקים יותר ויותר נחמד להסתובב בעיר ולפחות לפחד על החיים שלכם. משהו חמוד שהם עשו, המפתחים עשו, זה לשדרג את האקדח שלכם, לא זוכר איך קוראים לו, ארק 9 something, לא זוכר אתם. anyway, אתם יכולים למצוא במהלך המשחק למעגלים מודפסים, שאותם אתם מכניסים לאקדח, ועל המעגלים האלה אתם שמים כל מיני יחידות שדרוג שונות, שמשדרגות עבור כל מעגל, דברים שונים בנשק, עם מעגלים מסוימים אתם יכולים ביריעה אחת להפוך את זה לסוג של כזה תותח קטן, כל יריעה הורגת. יש כאלה שאומרים שאתם לא תצטרכו להטעין, נגיד, את ה... כן, לטעון את האקדח שלכם, אתם פשוט, כל אתם לוחצים על הכפתור של הירי, אתם יורים. כל מיני שדרוגים כאלה שהופכים את המשחק לפחות כבד, ליותר כיפי. המשחק הקודם ששיחקתי היה סילקסונג, זה לא סילקסונג. In like no way, shape or form, אני באופן אישי מאוד שמח על זה. מי ששמע, מי שמקשיב לפודקאסט, אני מניח יודע למה. זה בהחלט היה הפסקה נעימה מהדרג'רי ומהקושי של, וההנשה של סילקסונג. רובוקופ לא מנסה להיות יותר ממשחק כיפי כזה. והוא כל כך היה כזה שממש איך שסיימתי אותו, ראיתי שיש לי קונטיניו ואמרתי, מה זה? ואפרמנטלי הוא פשוט הכניס אותי לניו גיים פלאס. אז פשוט שיחקתי את כל המשחק מחדש, תוך איזה יומיים בערך. מה שנחמד בניו גיים פלאס זה שהוא פשוט שומר לכם את כל השדרוגים, אז זה היה שם הרבה הרבה פחות להסתובב חסר מס. כל הבוסים שבמשחק המקורי הם מרגישים כמו בולט ספונג' אבל ענק, אפשר לראות עליהם מלא מלא מלא, והם בקושי, זה בקושי משפיע עליהם. עם השדרוגים בניו גיים פלאס ההלט שלהם פשוט נוזל החוצה, אז הכל לקח הרבה פחות זמן, פשוט היה לחזור מחדש על כל הילה, לעשות אולי קצת בחירות שונות. יש שם אלמנטים קצת טלטיילים, אופר הזכרת את ה-X will remember that, אז זה לא מנוסח ככה, אבל זה משהו כמו, כן, X נפגע מזה שאמרת לו ש- whatever, או נתת דוח לבן אדם הזה, והוא לא, he will resent you for it. אני לא לגמרי יודע מה ההשפעה של זה, בסופו של דבר כל העלילה הייתה מאוד זהה לעלילה ששחקתי במשחק הראשון.
כן, כן, נשמע ככה.
בדיוק, אבל הוא לא יודע, אולי יש איזה שהן השפעות, whatever. Anyway, זה היה פעמיים רובוקופ בעצם, בסך הכל, למרות ההסתייגות הראשונית, די נהניתי ממנו. יש לו גם DLC שעוד לא יצא לי לשחק, אבל אולי מתי ש... ואני חושב שהוא גם זמין בגיים פאס.
אוקיי, אני זוכר שניסיתי את הדמו והרגיש לי מאוד קלנקי ולא מעניין במיוחד, אבל משמח שנהנת.
זה מה שלי צריך.
כן. אוקיי, ועכשיו די בקצרה, שני משחקים הרבה יותר קטנים. אחד זה Slots and Daggers.
כן.
ששיחקנו גם שחר וגם אני. אני סיימתי אותו.
גם אני.
Slots and Daggers הוא רוגלייק, שהמכניקה הבסיסית שלו היא סלוט משין. הוא כזה דונג'ן קרולר כמו, לא יודע, איזה סלייד אספייר או משהו כזה, שעוברים מחדר לחדר, וכל חדר יש אויב שצריך להרוג. איך שזה עובד עם הסלוט משין זה שיש לכם, הסמלים שיכולים לצאת על הסלוט משין זה כאילו הכלי נשק שלכם, או שזה יכול להיות מגן או משהו שנותן לכם כסף, ואז אם זה נותן לכם כסף, אז יוצא כזה, ממש יוצאים מטבעות כזה מהצד של הסלוט משין, וזה נאסף שם בצד. ואפשר להשתמש בזה בין קרבות כדי לקנות כל מיני שדרוגים וסמלים חדשים לגלגלים, ואפילו גלגלים נוספים לפעמים, וכל מיני אייטמס וכאלה. אני אישית חשבתי שכאילו העיצוב של הסלוט משין הוא מאוד חמוד, וכאילו עשוי ממש טוב מבחינת מכנית, כאילו זה מרגיש כמו סלוט משין טוב.
כן, עם האפקטים הקוליים מאוד, מאוד מספקים.
כן. הסאונד אפקטס והמטבעות שיוצאים מהצד, והגלגלים שמסתובבים וכל זה, ויש לכם... אפשר בשלב מסוים מקבלים כאלה דברים שמסובבים את הגלגלים כזה שוב ושוב ושוב, וזה יוצר כזה קומבואים נחמדים. מצד שני, הוא היה מאוד נחמד לכזה כמה שעות, ואז הוא פשוט, כאילו, באיזשהו שעה אפשר לקנות שדרוגים כזה פרמננט, הוא כזה רוג לייט, אפשר לקנות שדרוגים פרמננט בין ריצות, וזה לחלוטין שובר את המשחק, והוא פשוט, הוא לא מאוזן טוב. אני מקווה שהם יוציאו כאילו פאצ'ים שיוסיפו עוד דברים וזה, אבל לפחות בגרסה הראשונית שלו, איך שהוא יצא עכשיו, הוא ממש לא מאוזן. היה לי כמה ריצות ראשונות של כזה, אוקיי, להבין איך זה הולך, ואז ריצה אחת שהגעתי כזה שני שליש לתוך המשחק, וריצה אחת שסיימתי. ובשום שלב זה לא הרגיש מאתגר, או כאילו אני צריך ממש להתאמץ לעשות בילד או דברים כאלה, זה פשוט עניין של באיזשהו שלב האויבים מספיקים, מתחילים לעשות כמות כזאת של נזק, שאם אין לכם מספיק health, אז הם יהרגו אתכם, פשוט אין מה לעשות. אז צריך להיפסל, ואז לקנות שדרוגים שנותנים עוד בריאות, ואז לנסות שוב. אבל ברגע שהיה לי את זה, סיימתי את זה בלי להזיע בכלל. אז רעיון חביב, ביצוע לדעתי פחות.
אני יותר חיובי לגביו, אני חושב. לא חושב שיש בעיה באיזון, אני חושב שהוא מאוזן להיות משהו. אתה אמור לשחק בו 4-5 שעות מקסימום, לסיים אותו ולהרגיש נחמד עם התהליך הזה שבהתחלה אתה מאוד פריך ומאוד קל להרוג אותך, והאויבים בעייתיים, ואז לאט לאט אתה הופך להיות a force to reckon with, וב-2-3 ריצות האחרונות שלי, הבסתי בוסים, אויבים שהיו לי מאוד קשים בהתחלה, הבסתי אותם בכזה תור אחד, וזה היה מאוד כיף. נהניתי מאוד מאוד, הוא משחק קטן וחמוד, שעולה איזה 20 שקל, ואני מאוד ממליץ עליו, אם בא לכם איזה משהו קטן וטיפה ממכר, לשחק איתו. יש בו כמה בילדים שונים שהם אפקטיביים שאפשר לבנות בעיקרון, שכל אחד מהם כיף בדרכו, והוא יופי של דבר, עם פיקסל ארט חמוד מאוד, אני חושב שהוא יופי של דבר ב-20 שקל, לא הרגשתי שהוא לא מוזן טוב, כי שוב, כיף מאוד להיות חזק מדי. אני אוהב להיות אופי.
כן, אבל הוא גם לא מוזן טוב במובן של, כאילו יש דברים שהם כל כך חזקים שמרגיש בזבוז לקנות דברים אחרים.
מה היה הבילד האפקטיבי שהיה לך בסוף, באמת? מעניין אותי אם זה שונה משלי.
פרוסיטי וכל הכלי נשק של סקיל שוט.
אוקיי, והתבססת על פיזית או על קסם או על רעל נניח?
לא, כל פיזי, כל הדברים של סקיל שוט חוץ מאחד הם פיזיים. זה פשוט כזה, אני עושה איזה 20 התקפות בתור.
כן.
והורג כל דבר בתור אחד או שניים.
כן, אז השתמשתי בבילד הזה, וגם השתמשתי בבילד שמבוסס על רעל, שהיה מאוד מוצלח, והיה לי כיף איתו.
אני לא חושב שהוא רע, אני פשוט גם לא חושב שהוא... ביחס לרוגלייטס, כאילו, מהשנים האחרונות, כמו Dead Cells, Hades, כאילו, Slay the Spire, יש סטנדרט כל כך גבוה לרוגלייטס, שהוא פשוט כזה, כן, אוקיי, הוא חמוד, הוא לא רוגלייט טוב, הוא לא רוגלייט טוב.
כן, פשוט, אני אומר שאני אומר זה שהוא לא נועד להיות המשחק הזה שתשחק בו עכשיו 500 שעות, ותשחק בו לעד, כמו שאתה משחק עדיין Slay the Spire, הוא לא נועד לזה. אם בא לכם רוגלייק שאתם משחקים בו, ושבוע הבא אתם כבר לא זוכרים אותו, אבל נהניתם מלבזון ששחקתם בו, אני חושב שהוא יופי של דבר. אז אני בא להמליץ עליו, גם במיוחד בהתחשב במחיר המאוד נמוך שלו.
זה נכון, זה בהחלט נקודה לטובתו. אפרופו משחק קצר וחמוד עם מחיר נמוך.
רגע, זה היה Slots and Daggers.
Slots and Daggers, כן. ואפרופו משחק קטן וחמוד עם מחיר מאוד נמוך, הדבר האחרון שאני אדבר עליו זה Strange Jigsaws, שהוא משחק פאזלים, אבל הוא נקרא Strange Jigsaws, אבל הוא כאילו מבוסס באופן כללי סביב כאילו פאזלים של ג'יגסו, כאילו, אבל לא באמת צריך לדעת, כאילו, הוא לא ממש דורש הרבה תחכום של הרכבת פאזלים, ויותר חידות סביב זה, ומעבר לזה, אני לא אספיילר, זה משחק הזוי, זה ממשחקים האלה שעדיף להיכנס אליהם ולדעת כמה שפחות, הוא עולה $5 ולוקח איזה כזה 3-4 שעות, מאוד מומלץ, מאוד הזוי, משעשע, מעניין, יש לו רעיונות דפוקים ויש לו סוג של סיפור, סימן שאלה שנבנה לאורך המשחק עם סיום נחמד.
נראה כמו What the Golf, אבל לפאזלים במקום לגולף.
קצת, אבל עם יותר, עם שכבה נוספת של מוזר, של כאילו כזה מטה מוזר.
נייס.
ובאמת, לא לספיילר, פשוט אם זה נשמע לכם טוב, כאמור, $5, 3-4 שעות, וסגרתם עניין, Strange Jigsaws, זה השם. ולסיום, מעבר לפינה?
כן. במעבר לפינה אנחנו מסתכלים לעתיד הקרוב ונותנים פוקוס למשחק קטן ומוכר פחות שנראה לנו שכדאי להכיר. רוב האנשים ששיחקו ב-Into the Breach חשבו את אותה המחשבה בדיוק. וואי, זה ממש טוב, אבל זה אפילו יותר טוב אם זה היה קצת יותר פרסונה. ובכן, מפתחים של Demon School פה כדי לעזור. למי זה לא קרה קודם? עברתם לאי מסתורי כדי ללמוד באוניברסיטה? שם ציפיתם להכיר חברים חדשים, לפתח מערכות יחסים, לשפר את היכולות שלכם במגוון תחומים, וכמובן להילחם בשדים משונים. את החוויה הקלה להזדהות הזאת, Demon School הופך למשחק תפקידים טקטי, עם גרפיקה שמשלבת פיקסל ארט ומודלים תלת-מדעיים מינימליסטיים. הכל במגוון צבעים בוהקים, עם מוזיקה גותית ברקע. המפתחים מתארים את מערכת הקרב הטקטית של המשחק כ-New Style Tactics. הדגש במהלך הפיתוח היה בצמצום מספר ההקלקות למינימום האפשרי, וכך נוצרה מערכת בה הפעולות שהדמויות עושות נבחרות בהתאם להקשר של הסביבה שלהן, והשחקן צריך לשלוט רק בתנועה שלהן. רוצה לחזק את ההתקפה הבאה של חבר צוות? תוביל את אחד האחרים אליו. רוצה לתקוף מפלצת? תזיז דמות אליה. רוצה לעשות קומבו? תתקוף מפלצת שצמודה לחבר צוות אחר, וכן הלאה. בין הקרבות תוכל השחקנית לנהל לוז סטודנטיאלי הכולל לימודים, העמקת קשרים מדמויות שונות, והכל במקביל לניסיון לגלות את המסתורין מאחורי השדים שמופיעים בים היסטורי בו המשחק מתרחש. את Demon's School מפתחים Necrosoft Games, צוות פיתוח קטן עם מפתחים בכל רחבי העולם. הם התחילו את דרכם ב-2012 ומאז פיתחו מספר משחקים שזכו להצלחה צנועה, שבראשם כנראה הוא Oh Dear, משחק נהיגה לא מרוצים, שהמטרה בו היא לפגוע בכמה שיותר או בכמה שפחות איילים, לבחירתכם. את Demon's School ניתן לקנות החל מה-19-11 במחשב, קונסולת הפלייסטיישן, האקסבוקס ובסוויץ'.
אז בהחלט נשמע מאוד פרסונה.
ממש.
כן, גם סגנונית הוא כזה אני מחמוד כזה.
אז זהו, זה הכל הפעם, וכרגיל, אתם יכולים למצוא אותנו ב-www.gamepad.co.il. מתישהו בקרוב יהיה גם ספיישל היידיס 2 המובטח. כמו כן, מתישהו בקרוב פרק סיכום שנה, זה מגיע עוד מעט.
עוד מעט, עוד איזה חודשיים.
עוד שלושה פרקים בערך. זהו, לילה טוב, מה שקשבתם, ביי ביי.
להתראות.
להתראות, ביי ביי.